חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב לכולם, אנחנו פה בחישוב מסלול מחדש, מה שלומכם? אנחנו מתחילים פה בעוד תוכנית בעזרת השם. פרשת וירא, תפשין פיבט, אנחנו בעזרת השם לעוד, עכשיו לשעתיים, קצת פחות, שעה ו-45 דקות, כדי לתת לנו קצת כוחות. איתי באולפן, לא אחר מאשר מוישי, כאן הטכנאי שלנו. ואתם המאזינים, ואני פה מוכר המיקרופון, פנגר, כן. טוב, בקיצור, אז אנחנו היום נדבר על כמה וכמה דברים, כאשר במרכז הדברים כמובן פרשת העקדה מצד אחד, בורא עולם הולך להפוך את סדום, מיידע את אברהם אבינו. אם היו מיידעים אתכם, יקיריי, שבורא עולם מחליט להחריב איזה עיר של חטאים, מושחתים, רשעים, מישהו מאיתנו היה חושב להתפלל עליהם? שימותו כמה שנה מהר, והייתי אומר לבורא עולם, אתה יודע מה? יפה שעה אחת קודם. ברור שלא הייתי מתחיל, רגע, אולי יש 50 צדיקים, 40. תקשיב, יש מצדיקים, אין מה לעשות, שימותו גם כן, כי אוי לרשע ואוי לשכנו, ואם כאלה צדיקים, מה הם עושים שם? ואם כאלה צדיקים, להם לא שינו את החבר'ה השכנים שלהם, אז בוא נתמחק את כולם, בוא נעשה ריסט, מה שנקרא, ונתחיל מההתחלה. אבל בינינו, זה לא אכפת לי כל כך. אם אלוקים היה אומר לי שהוא מחריב איזה עיר של חטאים, הייתי אומר, תודה שאתה מעדכן אותי, אבל כאילו ממש לא, יש לי דברים אחרים יותר חשובים לעשות בחיי. אבל אברהם אבינו הוא לא ככה מתנהג, ואנחנו ננסה לראות בעצם, כן ללמוד מאברהם אבינו איך מתפללים גם על אנשים שהם שונים ממך. גם אחרי שאבימלך חוטף את שרה, ונענש על ידי מלאך השם, אני לא הייתי חושב בדיוק עכשיו להתפלל עליו, גם אם הוא יבקש, תקשיב, לא רוצה, תודה, תחזיר לי את שרה וצא לי מהעיניים, מה שנקרא. אבל אברהם אבינו בכל זאת מתפלל, ואנחנו נראה האם זה היה כדאי, לא היה כדאי. נדבר קצת על הכנסת אורחים של אברהם אבינו, למה הכנסת אורחים הכי מפורסמת והכי ידועה זה כאשר הוא מכניס הביתה מלאכים, שבינינו הם לא נהנו לא מהאוכל שהוא הכין להם, לא מהלשונות בחרדל, ולא מאיזה חמאה וחלב שהיה שם. נשמע לי סעודה חבל על הזמן, אבל חבל שתתבזבז על מלאכים, שגם ככה לא נהנו כל כך, נכון? אז ננסה להבין למה דווקא הסיפור הזה הוא זה שתפס את הכותרות, כביכול, כלפי אברהם אבינו, ננסה לראות איך זה נוגע אלינו, ולמה צריך דווקא 10 ניסיונות, למה אי אפשר ניסיון אחד רציני. בואו נסיים פה ונגיד שלום לאורי כהן שמתגבר אותנו פה בהפקה. אז מה אתם רוצים שנתחיל? בואו ניקח את דאס תירה, הספר דאס תירה של רבי רוחם, כן? כאשר הוא שואל את השאלה הידועה, באמת למה צריך 10 ניסיונות, למה לא מספיק ניסיון אחד, ופה אנחנו ניגע בנקודה שקצת תשפוך אור, נקרא לזה כך, על כל האנשים שאתם רואים סביבכם. כי לפעמים אתה מסתכל סביבך ונראה לך שיש אנשים מוצלחים יותר, מוצלחים פחות, אבל בעיקר העיניים, אתה יודע, נלטשות מה שנקרא לכיוון האנשים המצליחים יותר. אתה לוטה שיניים יותר לאלה, תראה איך הוא מצליח הבחור הזה, תראה איך מצליחה הבחורה הזאת, למה אני לא כזאת? למה לי לא הולך כמו כבוד הרב? אז תכף אנחנו נלמד שבכל אדם שאתם רואים יש נקודות שחורות, מה שנקרא. כל אחד, גם אם הוא נראה אתרוג, אתרוג, מה שנקרא, יש לו בלט לחבר'ה. אתם לא רואים תמיד את הבלט לחבר'ה. אתם לא תמיד רואים את הנקודות השחורות, כי אתה יודע. אז אומר הרב ירוחם לבוץ' כך, כל אדם ואדם אפשר שתהיה לו שפלות נוראה שאינה מובנת כלל השני. פה הרב מוריד פה משפט, אומר תקשיבו, כל אדם ואדם אפשר, בואו לא נגיד שלכולם יש, אבל אפשר שתהיה לו שפלות נוראה. לא תגיד לי איזה בלט לך קטן, איזה נקודה קטנה של אפורה שלא רואים כל כך, או נלך לקוסמטיקאית להוציא את זה, לא. אני מדבר על משהו ממש שפלות נוראה שאינה מובנת כלל השני. זאת אומרת, שאם הייתי מספר לך עם מה הבן אדם הזה מתמודד, עם מה הבחורה הזאת מתמודדת, היית אומרת, תקשיב, אני לא מאמינה. אני לא מאמינה, לא יכול להיות. מה זה? תקשיב, בשבילי זה בכלל לא ניסיון הדבר הזה. איך יכול להיות שזה ניסיון שלה? אבל כן, יכול מאוד להיות שיש לה שפלות נוראה שאינה מובנת כלל השני. למשל אומר, ישנו אדם שנתברך בטבעו במעלת המנוחה. יש אנשים אומר, רגועים, עד שאי אפשר לו להבין בשום אופן איך כועסים, ומה זה בלבול. הבנת? יש אנשים רגועים מטבעם, אתה רואה שגם יכעיסו אותם, פיל ידרוך עליהם, הם יגידו תודה, ברוך השם שיצאנו חיים וכן הלאה. לא, הם לא יודעים מה זה מושג כעס, ואתה מתעצבן על זה שהם לא כועסים אפילו, כאילו, איך זה יכול להיות? אני עצבנית, כבוד הרב, חבל על הזמן. ותראה, תראה, תראה, רגועה, תתאי. יפה. אבל אומר הרב, נכון שאולי בצד אחד יש לה נקודות של מעלה, למשל שהיא לא כועסת והיא מאוד רגועה ושלווה, אבל באותו אדם או באותה אישה תמצא גם צד שפלות נוראית, למשל להוציא ממנה פרוטה אחת יהיה קשה כקריאת ים סוף. הבנת? זאת אומרת, מצד אחד היא רגועה ושלווה, או שהוא רגוע ושלב, איזה מתוק, הוא לא יכול להתעצבן, גם אם עכשיו יתלשו לו את כל השערות מהגבות מצידי, אבל הוא קמצן. זאת אומרת, מצד אחד יש לו מעלה, מצד שני יש לו חיסרון. ועכשיו הוא אומר, אין לעניין הזה צורך בהבנה, אל תנסו להבין את זה, זה המציאות, כך אלוקים עשה את זה. וזה מן הידיעות על כל סוד העבודה שנתן הקדוש ברוך הוא לאדם. אומר פה הרב, תבינו, זה יסודות עמוקים שיסבירו לנו בעצם כל התכלית שלנו פה בעולם הזה. כל התכלית שלנו פה בעולם הזה, זה הנקודה הזאת. למה אומר? כי נתן לו מקום לעבד את עצמו. בורא עולם נתן עם עין, מה שנקרא, לעבד משום עבודה. בורא עולם השאיר לכל אחד מאיתנו, כל מה שאתם רואים ברחוב, בבית כנסת, בבית ספר, כל מי שאת רואה, כל מי שאתה רואה, יש לו, נקרא לזה, צדדים בנפש שעוד צריכים תיקון. אוהו, צריכים תיקון. זה כל אחד לפי דרגתו, נכון? אבל 100%, 100% לכל אחד יש איזה תחום שהוא צריך, היא צריכה לעבוד עליו. וזה מצוין. למה אומר? כי כל מה שטבעיו, תקשיבו טוב עכשיו, כל מה שטבעיו עושים, כן, אם יש משהו שזה בטבע שלך, זה קל לך, זה בקלות את עושה את זה. הדינו, אין מקבלים שכר. שמעתם? כי על מה שטבעיו עושים, כן, אין מקבלים שכר. אז זה לא שלא מקבלים בכלל, יש סוגריים, בסוגריים כתוב, רק בגדר שאין הקדוש ומקפח שכר כל בריאה. זאת אומרת, ברור שנקבל שכר על הכל. אבל עיקר השכר זה על מה? על מה עיקר השכר? על מה שקל לנו? על מה שאנחנו טובים בו? לא, 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 לא. אלא כל שכרו וזכותו הוא רק בצדדים הקשים שבאדם. דווקא בצדדים שקשה לנו, אך אין לי כוח כבוד הרב. יפה, פה עיקר העבודה. ושם הוא צריך האדם לזכך את עצמו כל ימי חייו. שמעתם? לא יומיים, לא שבוע, גם לא איזה חודשיים. לא, כל ימי חייו. ולפעול מה בזה, כאילו מה שהוא יכול, ולפי המבואר היטב, מה שהיה צריך דווקא 10 ניסיונות, עכשיו הוא אומר לך, זה מובן, למה צריך 10 ניסיונות, כי יכול להיות שבתחום אחד אברהם אבינו מאוד טוב, הכנסת אורחים נגיד, אבל אולי מסוגל לשחוט את הבן שלו, זה לא על השייך, זה בדיוק ההפך מאברהם אבינו, או להתפלל על סדום, זה גם אולי ניסיון מבחינתי, למה שהוא יתפלל על אנשים רשעים, למה פתאום, מה השאלה הזאת בכלל? טוב, בקיצור, הנקודה העיקרית עבורנו, יש פה שיעור אדיר, והשיעור האדיר הוא יקיריי, שימו לב טוב. מצד אחד, אל תתרגשו מעצמכם, כי בלי להכיר אתכם, אני אומר לכם, יש לכם דברים טובים ודברים פחות טובים. המשותף בינינו, שלא רק לכם יש כאלה צדדים טובים, צדדים פחות טובים, כל מי שאתם רואים סביבכם, גם יש לו כך. יש לו צדדים טובים מאוד, שיכול להיות שזה אתם רואים, ואתם אומרים, תראה, תראה, איזה בן עלייה, איזה בן עלייה. נהדר, אבל הבן עלייה הזה יש תחומים שהוא מתמודד, או הוא מתמודד, ואתם לא יודעים את זה, וטוב שאתם לא יודעים את זה אולי, כמו שעליכם לא תמיד יודעים את הדברים שאתם מתמודדים, יש כאלה שיודעים, יש כאלה שלא. לכן הנקודה עבורנו זה לא להתרגש, יש לנו עדיין צדדים אפלים בנפש, לא להתרגש מזה, להבין שזה הכל מכוונן משמיים, כי פה עיקר העבודה שלנו, נהדר, עיקר, עיקר קבלת השכר, זה, תחשבו שאתם שיפוצניקים, בסדר? מי מאלה שיפוצניק מקבל כסף, רק אם יש מה לשפץ, אם הכל כבר מסודר, מתוקתק, הוא יישב רגל לרגל, אין לו, לא משלם לו, לא משלם לו כלום. אין שכר מינימום פה. אני משלם לו כקבלנות. עבדת, קיבלת. לא עבדת, לא קיבלת. יופי, אותו דבר גם בן אדם. אז ממילא, אם אין מה לעבוד, אין שכר. אז יש שכר כזה, הממוצע במשק מצדי. לא יודע אם זה באמת שכר מינימום כזה, אבל לא. עיקר העבודה, עיקר הבונוסים, עיקר התוספות, על מה שקשה, על מה שאת מתאמצת, על מה שאתה מתאמץ. הבנתם? יפה, אז זוהי נקודה ראשונה, ואיתה אנחנו פותחים פה חבר'ה. עיקר העבודה על מה שקשה. איי, קשה, אין מה לעשות, מצוין. עכשיו בואו נתחיל ללכת שלב שלב. אחרי שהבנו שהעיקר העבודה זה מה שקשה, בואו נבין שאנחנו נתחיל לקבל שכר גם רק על הרצון. רק על הרצון אפילו. למה? אני חוזר לאברהם אבינו, שהוא מכניס עכשיו שלושה ערבים הביתה, ותחשב, הוא רואה שלושה ערבים, אהלן וסהלן, תפדלו, בכבוד! וכידוע, הוא רץ ועשה, ויוקח למעט מים, ורחצו את הרגליכם, ולשונות בחרדל, ואיפה הפר הזה ברח, תחזיר את הפר הזה, הולך למנת המכפלה, סיפור שלם, בשביל אנשים שבפועל הם בצום, מה שנקרא. הם לא צריכים בכלל את האוכל הזה. כל הגריצה הזאת, כל הדברים האלה, לשב לכאורה. אומר רב צדוק מלובלין, מכל הגמילות חסדים שעשה אברהם אבינו עליו השלום והכנסת האורחים שלו, לא נזכר בתורה לשבח אלא מה שעשה למלאכים, שלא היה בזה שום מעשה גמילות חסדים על האמת, תכלס לא היה כלום, שהם לא צריכו כלל לכל זה, ורק לכבודו להיות כאוכלים. הם עשו את עצמם כאילו הם אוכלים, שאברהם אבינו לא ייפגע משהו. ואין בזה אלא המחשבה והרצון הטוב, זהו. אבל למה זה? כי להודיע שזה העיקר. העיקר מכל המעשים וההשתדלות ועבודת האדם שלא להשגיח על גמר המעשה. שמעתם? אנחנו לא אכפת לנו התוצאות בסוף. בורא עולם, אתה תגיד לי מה טוב. אני עושה את ההשתדלות שלי, בורא עולם תכוון אותי, תכבה אותי לאנשים הנכונים. השבוע היה אצלי בתוכנית, באשרה הימית, היה אצלי בחור בשם אלי דן, לא בחור, כאילו, גבר מה שגדל. בעל בעמיו, אלי דן היקר. אלי דן היקר, הוא... אבא שלו הגיע מגנה. גנה זה אפשר אפריקה, בסדר? הגיע פה לארץ, סטודנט, לא יהודי כמובן, מגנה. והוא הכיר את אמא של אלי, וככה אלי נולד, ואלי נולד כאשר צבע אורו כצבע אביו, בסדר? ממילא, בשלב מסוים, אמא שלו לא הצליחה, לא הצליחה ככה לטפל בו, והוא עבר למשפחת אומנה, והוא עבר משפחה למשפחה, והוא הגיע למשפחת גריינמן, הידועה, וככה הוא בעצם הפך להיות הליטאי, כהאור הראשון, כביכול, נגדיר את זה ככה, בגדול. והוא עבר הרבה קשיים, כי בשלב מסוים הוא חוזר לאמא שלו, אמא שלו בלעת שוב והופכת להיות, ובשלם עשו רוצים לקבל אותו לישיבות, ואף ישיבה לא רוצה לקבל אותו, כי אתה יודע, בכל זאת, מה זה עכשיו? לא, לא מתאים, לא, לא, לא נדבק פה עסק הזה. בכל זאת צבע אור כזה, לא, 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 בישיבות ליטאיות, לא, 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 זה לא ישיבות שבא לתשובה, זה לא, לא מתאים. עד שהוא מחליט ללכת להתקבל ישיבת פונוביץ', אבל ישיבות הרבה פחות טובות ומפורסמות לא קיבלו אותו, אז פונוביץ', נו באמת. אבל הוא מחליט למסור נפש, והוא יושב בספסל האחורי של הישיבה, עד שבסופו של תהליך מקבלים אותו. אמרתי לו, איך לא נשברת? כל כך הרבה פעמים דחו אותך, מה שנקרא, לא ולא, ואתה לא מתאים וכן מתאים, והסתכלו עליך ותראה איך אתה נראה, ולא יודע, אתה בנוף קצת שונה. הוא אמר, זה היסוד, תקשיבו טוב. אני מפריד את עצמי, הוא אמר לי, מההצלחות או מהכישלונות שלי. אני זה לא ההצלחות שלי ולא הכישלונות שלי להבדיל. אני זה המאמץ. אני זה ההשתדלות. אני זה הרצון. אם בורא עולם יחליט, אז התוצאות יהיו כך וכך. ואם בורא עולם יחליט אחרת, התוצאות יהיו אחרת. אני לא נשבר מכישלונות, כי זה לא אני. אני אחראי על הדרך, אני יכול לשפר את הדרך, אני יכול להשקיע יותר בדרך, אבל מה יצא? אני זה לא הכישלונות, ומצד שני אני גם לא מתלהב על עצמי, אני מצניח. הבנתם? יופי, אז פה לומדים את זה מאברהם אבינו, שאברהם אבינו הוא מכניס את המלאכים, ולמרות שאין שום תועלת בפועל, זה מה שמנקר, זה מה שמועלה על נס. כי עיקר הזכות הוא ההשתדלות של האדם בעולם הזה, והוא רק החשק שיש לו לעשות רצונו יתברך. אבל גמר המעשה, אני מצטט כרבי צדוק בלובלין, בדברי סופרים, עיקר הזכות זה ההשתדלות, אבל גמר המעשה הוא מאשים יתברך. לכן, חשב לעשות מצווה ונאנס ולא עשה, מעלה עליו כתוב כאילו עשה, כי שוב פעם, העיקר זה הרצון. אז בואו נתחיל בזה קודם כל. קודם כל אני רוצה שתפתח רצון אמיתי. אני רוצה שיבער לך מבפנים, אני רוצה להצליח, אני יש לי אש בעיניים, אני הולך בעזרת השם, אני הולך לכבוש את העולם, מה שנקרא, אני הולך לכבוש את עולם התורה, אני הולך להשאיר פה ירושה רוחנית, אני הולך לעשות את העולם טוב יותר, אני הולך בן תרי אמיתי, אני הולך לבנות בית של תורה, כל אחד עם השאיפות שלו, אבל שאף גבוה יקרי. רוב הבעיות של אנשים זה לא שהם שואפים גבוה מדי. ולא משיגים את זה. אלא זה שהם שואפים נמוך מדי ומשיגים. אתם מבינים מה הבעיה? עוד פעם. רוב הבעיות של אנשים זה לא שהם שואפים גבוה מדי ולא משיגים את זה, אלא הם שואפים נמוך מדי והם אכן משיגים את זה, אז נשארים שם למטה. אז נא לא לזלזל בעצמנו, אז קודם כל למדנו שהרצון הוא חשוב. ורצון, כלשון חזל, אין דבר שעומד בפני הרצון. תגיד לי, אבל הרב, בוא. ברור שיש דברים שעומדים לפני הרצון. אני עכשיו רוצה להיות רב חיים קניבסקי הבא. שייך הרב? תשובה, שייך אולי, למה לא? אבל אם אני אגיד לך הרב, אני רוצה להיות רבי שמעון בר יוחאי הבא. אני רוצה להיות הגאון מווילנה הבא. פה הייתי אומר לך, אני אוהב אותך, אני באמת, אני מעריך אותך וכל הכבוד לך וזה, אבל הגאון מווילנה שחרר את הרעיון. בסדר? בוא. אתה רוצה להיות מתמיד בתורה, זה אני יכול עוד לדבר ואפשר לחשוב על זה, אבל כאילו, הגאון מווילנה, בוא תשחרר. גם רב חיים קניבסקי לא רוצה להעליב אותך, אז בוא, אתה יודע. אז מה הנקודה? הנקודה העיקרית היא שהנה, כן יש דברים שעומדים לפני הרצון. הרב, אני רוצה להיות אילן מסק. שמעת עליו הרב? הוא הטריליארדר הראשון. יותר ממיליארדר, זה טריליארדר. אני הולך להיות אילן מסק הבא. אין בעיה חבוד, בעזרת השם מה שנקרא. אז בואו נהיה מציאותיים, אנחנו, שהוא לא יקשיב, אבל בינינו עכשיו, הרי הוא לא יגיע לזה, שכחו מזה. נו, אז יש משהו שעומד בינו לבין הרצון. אמרנו שאין דבר עומד לפני הרצון, המציאות עומדת בינו לבין הרצון, במקרה שלו. אלא מסבירים חזל, שאומרים שאין דבר עומד בפני הרצון, אז שימו לב מה אני אומר, אין דבר עומד בפני הרצון, לא בפני השגת הרצון שלו. להשיג את הרצון ברור שיש דברים באמצע, יהיו הרבה דברים באמצע, גם המציאות תהיה באמצע אולי. אבל לרצות, אף אחד לא עוצר אותך. אין דבר שעומד בינך לבין הרצון, לרצות תמיד אפשר. וזוהי ההתחלה של הכל, כי אם לא תרצה, גם לא תגיע. אם תרצה, בעזרת השם, אם אלוקים יחליט שזה נכון, אתה תגיע. אז קודם כל בוא נתחיל עם רצון. בוא נתחיל עם רצון, בוא באמת, באמת נרצה עכשיו, בוא באמת נהיה רעבים, מה שנקרא. עכשיו, נקודה שנייה, אל תזלזל בעצמך. כי אמרנו שאנשים שואפים נמוך מדי ונשארים שם. ולפני 100 שנה בדיוק, בתף ריש פי בית. אני מצטט לכם עכשיו, קראתי לכם את זה פעם. רב משה פיינשטיין בספר שלו, אגרות משה חלק ח'. בהקדמה הוא כותב כך, בתחילת חורף תף רש פי בית. בסדר? זה היה לפני 100 שנה. הוא מספר פה את הסיפור הידוע שחלה אחד מבעלי הבתים ונפל למשכב במין חולי מוזר, ולשונו התנפחה בפיו. טוב, מה קרה? אחד מהקהילה של רב משה פיינשטיין, זכר צדיק קדוש לברכה, חלה חולי מוזר כזה. הלשון שלו התנפחה, והוא כבר לא מרגיש טוב, זה הרבה יותר חמור מקורונה כזה, וביקש שיבוא לבקר אותו, שהרב יבוא לבקר אותו. והרב מגיע. איך שרב משה פיינשטיין נכנס לחדר שלו, אותו בן אדם אומר לכולם, צאו החוצה. אני רוצה להישאר עם הרב לבד. טוב, כולם יוצאים החוצה, והוא מספר לרב, הרב, אני חייב שתף אותך, אני יודע למה אני חולה. וואו, בוא נשמע. אומר, תקשיב, שבת שעברה, היה פרשת וירה, מזכיר לכם פרשה שלנו. והוא הקשה קושייה. היה לו קושייה. מה קושייה? אני רוצה להבין, הוא אמר, איך זכו הבנות של לוט, שמהם יצא המשיח. מה? איך הם זכו שיצא מהם המשיח, שהם יצא צאיהן, אף שלא בושו בגילוי הריות שעשו, והודיעו שבניהם הם מאביהן, וכן הלאה, היה פה כל מיני דברים, שלכאורה השקט יפה להם, מה שנקרא. לא הייתי מוחק את זה בכלל מהתורה לכאורה, כל הסיפור, לא יודע מה זה הדברים. אבל אנחנו רואים שזה לא רק נכתב, אלא גם הם עשו מעשה שלכאורה הם היו צריכות להיענש עליו. לא מעשה שהם צריכות עכשיו בשביל זה לזכות שהמשיח יצא מהן, ממש לא, כך הוא אמר. ודיבר עליהן בדרך ביזיון. אני חוזר, מדובר פה על בעלי בת, כן? לא גדול הדור, זה לא רב משה פיינשטיין בעצמו חס ושלום להבדיל, זה אדם, אחד מהקהילה, בעלי בת טוב, שיושב מצידי סעודה שלישית, ומדבר עם החבר'ה, שמע, בנות שלו, חשבתי על זה, לא נראה לי, מה קרה, למה שהם יזכו, מה הם כבר עשו, וכדומה. וכך היה. בלילה הופיעו בחלומו שתי נשים זקנות מאוד. שימו לב טוב, אותו בעלי בת מדבר בבוקר, סעודה שלישית מצדי. בלילה מוצא שבס, שתי נשים זקנות מאוד מופיעות לו בחלום. וואו. ראשן ופניהם מחוסים, זאת אומרת, הם ממש של סטייל, יכול להיות. גם הראש, גם הפנים מחוסה. ואמרו לו שהן בנות לוט. שמעתם? אני חוזר, מדובר פה על בעלי בת, לא מדובר פה על גדול הדור, לא כתבו את זה בעיתון. שיחת רעים. סתם נשנשו איזה קיגל ואיזה הרינג עכשיו. מה, נראה לי, בנות לוט, וכן הלאה. והן מופיעות לו בחלום, והן אומרות לו כך. שמענו את טענתך. אתם מבינים את זה? הוא מדבר פה בכדור הארץ, מה שנקרא, באיזה שטיבל ככה, ו... שולחים את ההקלטה הזאת לבנות לוט. והם שמעו את הטענה שלו, ובאו מעולם האמת לענות לו. אני מצטט לכם ספר אגרות משה, לא ספר עובדות וראיות לחזרה בתשובה. מה זה הדברים האלה? זה אגרות משה, זה ספר הלכות, רבותיי, זה שאלות ותשובות בהלוכה. טוב. אז הם כותבות ככה, שהם באו מעולם האמת לענות לו. וככה, הם טענו שיוכלות לומר שמאחר שאין ממשפחת אברהם אבינו וניצלו בנס מסדום, אז ממילא יש להם זכויות מיוחדות, וכל מה שהיה שם זה בכלל דרך נס, בסדר? וממילא הם התעברו מן השכינה ודברים כאלה כביכול, ולייסד דת חדשה, כמו הנצרות, הוא אומר. כמו שהנצרות הרי... עם ההמצאות שלהם שכביכול לא צריך לפרט אפילו, אבל אותו האיש שלהם, איך הוא בא לעולם, איזה ניסי ניסי, מה קורה פה? אותו דבר יכולנו, אמרו הבנות שלו, גם אנחנו נספר כזה סיפור, או לפני שהנצרות דרי נולדה. אתה רואה שזה רעיון שיכולים להשתמש במה שנקרא. ולכן הם קראו לבנים שלהם אמון ומואב, להודיע שכאשר אישה מתעברת, יש לה ולד תמיד. אב והם בשר ודם. ובזכות זה יצא מהן המשיח האמיתי. הבנתם? הם מגלות לו שבזכות זה שהם ביזו את עצמן, וכבל אב ועדה הסבירו מה מימו, אז הם זכו למשיח. ועוד הם אמרו שהוא חטא חטא גדול, כאשר דיבר עליהם בצורה של ביזיון, ומאחר שהוא דיבר להם בזלזול, הוא יענש מידה כנגד מידה כמרגלים, ותשתרבב הלשון שלו ותתנפח בכל משונה, וכך ימות חס ושלום. וכשסיים האיש לספר את סיפורו, הסב את פניו אל הקיר, ונפטר לבית עולמו. וואו. שמעתם את זה? אדם שהוא בא לבת פשוט לכאורה. ללמדנו דבר ראשון, אין יהודי פשוט. אין כאילו, סתם, מי אני? מה אני? אתה רואה שהדברים שלך נשמעים בשמיים. הוא היה בחול. תגיד לי, אתה מבין? אנחנו פה בארץ ישראל, חול זה ליגה אחרת כביכול. אתה רואה שהשכינה לא אמורה ל... שם לא, אין, רוח, אין, אין נבואה, אין הרבה דברים, כמי שדר בחול, כמי שאין לו אלוה בכלל. נכון? אז אנחנו רואים מפה שעם כל הדברים האלה, יהודי זה יהודי, ולא משנה איפה הוא יהיה בעולם, כשהוא מדבר, שומעים ושומעים למעלה, ואפילו הוא מקבל היתר משמיים לבנות שלו, לא תגיד לי סתם איזה מישהו, לבוא ולהדכן אותו, למה עכשיו הוא מקבל את המחלה שהוא קיבל. וכמובן שכנראה שכל זה יתגלגל כדי שגם אנחנו פה נגיד את זה, ואנחנו נתחזק פה כולנו, מלהבין שקודם כל הרצון הוא מה שחשוב, והדבר אחרי שהרצון הוא חשוב, אנחנו רוצים להבין ששומעים אותך משמיים, ואתה לא סתם איזה אחד או אחת, ולכן עם זה אנחנו צריכים לזכור שיש לנו אבא יקר בשמיים. אבא יקר. יפה. ואני לא שומע את זה, אז משהו לא בסדר פה איתנו. או, יפה מאוד.
אבא יקר, וכשאני לעצמי,
טוב, תקשיבו לשיר, אני לא אפריע.
מתי אוכל לפתוח בעצמי? כי אין כל רגע בעולם שפנוי ממך שאין אותך, כי אתה כאן מלך נאמן וקיים. שיום יבוא ואני אראה אותך שב בחזרה לציון. אבא יקר, קרב אותי אל עצמי. אבא יקר, חבר אותי עם עצמי. אבא יקר, אל תשאיר אותי עם עצמי. אבא, מתי אוכל לפתוח בעצמי? כי אין כל רגע בעולם שפנוי ממך שאין אותך, כי אתה כן מלך נאמן וקיים לעולם. חזק שהבטחת, ובנה אותה בקרוב, ונשאיר כולם בגאון. השם אחד ושמו
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה, המשתתפים בפעילות, יוצא לדרך. קונים ב-24 שקלים ו-90 ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימינג. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3-30 באוקטובר. כפוף לתקנון שבאתר המבצע. הגרלת החלומות חוזרת ובגדול. הגרלה על דירת פאר בירושלים עם נוף להר הבית בשווי $1,000,000. והכסף מהגרלה למען חקלאים שומרי שביעית. שמעתם נכון, הגרלה על דירה של $1,000,000 בליבה של ירושלים, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. ועכשיו במבצע 1+1, כן, 1+1, אפשרות עד 10 תשלומים של 60 שקלים ללא ריבית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499, כוכבית 6499.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם. ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת. ולהאמיס ולהאמיס ולהאמיס. ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות. כוכבית 6163.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שימו לב, מחסלים מלאים בפה מצטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים. עשרות פריטים במחירי חיסול, בעשרה, בשמונה ובחמישה שקלים. לדוגמה, 2 חבילות כוסות לשתייה חמה ב5 שקלים. 100 צלחות למיקרו ב8 שקלים. רק בפה המצטור. אל תפספסו.
עדיין לא נרשמתם לוועידת ביזנס לבעלי עסקים חרדים? לא נשאר עוד הרבה זמן. הרשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000 ובאתר ועידת ביזנס.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו ממשיכים בעזרת השם קצת לברר מספר דברים, כאשר אמרנו שנקודה ראשונה, קודם כל, נקודה ראשונה זה קודם כל לדעת שכל אחד מאיתנו יש לו צדדים חלשים, צדדים חלשים שצריך תיקון בעזרת השם, ופה עיקר השכר, אבל פה עיקר השכר, חבר'ה, להיות חזקים, לדעת שברוך השם זה עיקר השכר שלנו מצד אחד, מצד שני כולם באותה סידה, זאת אומרת כל מי שאתם רואים סביבכם יש לו או לנקודות כאלה חלשות. זה קצת מנחם, אולי, אולי לא, לא יודע איך שתגדירו את זה, אבל אני כן חושב שזה מנחם, כי אתה לפעמים אתה מרגיש רק אני, כביכול, סליחה לביטוי, דפוק. רק אני, נראה לי, לא הולך לי, לא יודע, יש כאלה. בוא נירגע. בוא נירגע, כי לכם אני אומר, יש תקופות בחיים לכולם. אתה שומע פתאום, הוא העשיר הזה קרא לו כך, והוא המפקד הזה קרא לו כך. ואתה פתאום רואה שאתה יודע, יש כאלה שמצליחים, ויהי רצון שיצליחו כל ימי חיים. אנחנו פה מפרגנים לכולם, כולל כולם, אבל בוא נחזיק חזק, ובוא נשתדל לעשות מה שנכון לעשות, ומה שהשם רוצה שנעשה, וגם אם זה נראה שאנחנו מפסידים קצת, גם אם נראה שזה לא בדיוק מה שאחרים עושים, לא יודע, לא, זה לא מעניין אותי. אדם שילך עם האמת, אדם שיהיה חזק, בסוף הכבוד לבוא, ומה שנקצב נקצב, והשם לא ייטוש עמו, מה שנקרא. יפה. אז מבחינתנו קודם כל אמרנו שהרצון הוא הדבר העיקרי, וזה למדנו מאברהם אבינו, שכל הסיפור עם המלאכים, אתה רואה שזה נעשה למרות שאין בכלל תוצאות בפועל, לא היה צריך שום דבר, אבל אתה רואה שכן, זה העניין, שהיה רצון הוא מה שחשוב, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אל תזלזל בעצמך. למה? כי אם אתה רואה שאפילו בלבט פשוט כביכול, שמתקופת משה פיינשטיין, לפני 100 שנה, לא יותר לפני 1,000 שנה, בתקופת התנאים, לא יודע מתי, אפילו הרבה יותר מ-1,000 שנה, לא, אתה רואה שוודאי שדבריך נשמעים ואוהבים אותך יקירי, ואתה חשוב ויפה. עכשיו בואו ננסה לגעת בעוד נקודה. עוד נקודה הזאת היא צריכה ללמד אותנו שלפעמים אנחנו עושים דברים ולא כל כך מצליח לנו לכאורה, או שלפחות אנחנו לא רואים תוצאות. מה זאת אומרת לא רואים תוצאות? מה קורה אם עכשיו אנחנו באמת מתגברים ועושים דברים טובים, ואמרו לי הרב תתפלל בשעה השביעית, ביום השביעי, בנשמה השביעית של החתול, ואז ייפתחו שערי שמיים ושום דבר לא קורה. אז פה אנחנו צריכים לדעת, תראו, יש גמרא מסכת בבא מציעה, בדף פי וב. שם הגמרא אומרת כך, תנא דבי רבי ישמעאל, בשכר שלושה זכו לשלושה. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת כך, בשכר חמאה וחלב, זאת אומרת, בוא נדייק כל מה שאברהם אבינו עכשיו עושה, תראו איך הוא משקיע, או במודע או לא במודע, בזרעו לעולם. אז כך, בשכר חמאה וחלב, עם ישראל זוכה 40 שנה למן. יופי. בזכר שהוא עומד עליהם, זכו לענני הכבוד. ולעמוד ענן. בזכר יוקחנה מעט מים, זכו לבערה של מרים. אוקיי, אז הבנו. אברהם אבינו מביא להם חלב, חמאה, מקבלים מן, עומד עליהם, זכו ענן, ענני כבוד וכדומה, יוקחנה מעט מים, בערה של מרים. יופי. אנחנו הרי יודעים שהגמרא מסכת תענית אומרת אחרת, סליחה, יש פה מחלוקת. שם הגמרא הרי אומרת מה שאנחנו יודעים כולם. היא נשאר על מישהו ברחוב, תגיד לי למה, בזכות מי זכו למן? משה רבנו, כבוד הרב. יפה. בזכות מי זכו עם ישראל לעננים? אהרון. יפה. ובזכות מי הם זכו לבריאה של מרים? פה השאלה היא רטורית, כי זה נמצא כבר בתוך התשובה. בריאה של מרים. יפה. אז תחליט, בזכות משה רבנו, מרים ואהרון, או בזכות אברהם אבינו? תחליט, מי גוזר את הקופון? בזכות מי? מה התשובה? יופי, התשובה היא עבורנו כלל לחיים. שימו לב טוב, כל דבר טוב שאתם עושים בעולם לא הולך לאיבוד, נקודה. כל מעשה טוב זה בגדר מעין קופת חיסכון. זה מעין זריעת זרעים. עכשיו שזורעים זרעים, יש עונה, לפעמים זה ייקלט מיד, לפעמים, אתה יודע, עכשיו אני אקנה, לא יודע מה, כל מיני בצלים כאלה של רקפות, נגיד, בסדר? ואני שותל בגינה בצלים של רקפות. לא יצמח לי רקפת עכשיו, לא. אבל בעוד בערך, כן, 4 חודשים, יתחיל תקופת האביב, בגדול, בגדול, אל תפסו אותי פה עכשיו על התאריך. ואז פתאום אותם בצלים שזרעתי כבר לפני 4 חודשים, הופה, הנבטו לי. ואני חשבתי לשב יגעתי, לריק נשמתי, מה, לא יצא לי כלום, הרב, שתלתי את הבצלים האלה, השקטתי, התפללתי, הבאתי מים ממעיינות קדושים, כבוד הרב, לא קרה שום דבר. נכון, כי עוד לא הגיע הזמן. אבל כשיגיע הזמן הנכון, ברור שבשילוב גם המים שתתן אז, והטמפרטורה והנכונות הכללית, אז יצמח פה צמח. אבל אם לא היית זורע, לא היה קורה כלום. יופי, אז כך זה גם כאן. אברהם אבינו זורע את הזרעים, ובזכות הזרעים של אברהם אבינו, מצרפים לזה את הזמן הנכון שעם ישראל צריך את העזרה הזאת, ומגיע הזכות של משה רבן ויש מן, ומגיע הזכות של מריה ויש בער וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, פה שני שלבים. אז התפקיד שלנו זה באמת לזרוע זרעים, זה לעשות מעשים טובים, זה התגברויות, זה מצוות, זה תפילות, זה ויתורים, זה התגברויות, כל דבר כזה זה זרע, עוד דבר שהתגברתי, עוד מצווה שעשיתי, עוד לימוד תורה שלמדתי. גם אם אני לא רואה ישר שכר, או ישר תוצאות, או לא נפתחו השמיים ויצאו ברקים ורעמים, לא! אני סומך על בורא עולם, כלהבדי, להבדי, כמו יועץ השקעות. ברוקר בבורסה שיודע להשקיע את הכסף בזמן הנכון ובמקום הנכון. אני אומר, תקשיב, קח יועץ השקעות, תן לו 100,000 דולר, או אם יש לך כן אשריך, 100,000 שקל, גם נחמד, ותגיד לו, תשקיע, אתה מבין. אני לא מבין. אז הוא ישקיע את זה במניה הנכונה, אולי הוא יפזר את זה, זאת אומרת, הוא לא ישים את כל הכסף במקום אחד, וכן הלאה וכן הלאה. להבדין מירדי הבדלות, אלוקים הוא הרבה יותר מאשר יועץ השקעות. ואתה עושה מעשים טובים, ואלוקים לא שוכח את זה, לא, אין דבר כזה חס ושלום, שהלך לאיבוד, נעלם בתפסים, לא יודע, נמחק לי עתיק, אני לא יודע איפה עתיק של מושיקו הזה, נמחק לי כל המצוות שלו, נמחקו לי, אין כזה דבר. אז כל מעשה טוב שאת עושה, עוזרת בבית, מתגברת, מפרגנת למישהי אחרת, נהדר, את לא רואה תוצאות, אין כזה דבר, שמחי על יועץ ההשקעות שלך, שלהבדיל זה אלוקים, שיודע מתי הכי נכון והכי כדאי שתקבלי את השכר. אוקיי, יקיריי. טוב, אז דבר ראשון, אז רואים שגם אם לא רואים תוצאות, אנחנו ממשיכים להשקיע. אבל אברהם אבינו מלמד אותנו עוד משהו. באמת משהו יסודי, 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 שמופיע מבחינתי 3 פעמים אצל אברהם אבינו. ואני אסביר מה הכוונה. אברהם אבינו יש לו יכולת להכיל ולעזור ולהתפלל גם על אנשים ההפך ממנו וגם על אנשים שבמידה מסוימת מזיקים לו. מה זאת אומרת? אז אני אסביר. קודם כל, באמת בוא נלך לסדום. ואמרתי לכם לתומי, אם אלוקים היה מדווח לי שהוא הולך להשמיד את החיזבאללה נגיד, אני לא יודע אם זה דומה, אבל בערך. הייתי אומר אלוקים, חבוד, אם אתה שואל אותי, חזק וברוך. טוב, שעה אחת קודם, תמחק אותם. אני לא הייתי מתחיל להתפלל רגע אלוקים, אבל אולי יש שם איזה 50 צדיקים בחיזבאללה האלה? ממש לא. גם אם יש, מחפת לי. הם לא מעניינים אותי בגרוש, נכון? לא יודע אם אפשר להקביל את הסדומניקים לחיזבאללה, לא יודע מי יותר גרוע, מי יותר טוב, לא יודע, אבל מבחינתי אין לי מקבלה שאני יכול להגיד, שמה, זה ככה, כי ברוך השם, היום עם ישראל, כמובן זה לא קשור אליו, אבל גם אומות העולם, להגיד לך שיש איזו מדינה אחת שהיא כזאת, אפשר למחוק אותה, חס ושלום, לא יודע. הנקודה העיקרית מבחינתנו, אם אלוקים מדווח לאברהם אבינו, תראו איך הוא נלחם כביכול על סדום. וזה לא על הצדיקים בסדום, זה לא שאומר, תקשיב, יש 50 צדיקים, וודד אותם, שים אותם בצד. לא, תציל את כל סדום בזכות ה-50, 40, 30, 20, 10. הבנתם? זה לא רשאי. תשמע, יש אולי 10 צדיקים, תציל את הצדיקים. למה אתה צריך את הרשאים? שימותו כולם ואתה צריכים. אז זה נקודה ראשונה, כי תבינו, זה לא סתם סדום, זה לא סתם רשאים, זה ההפך מאברהם אבינו, ממש לא הכנסת אורחים, ממש לא חסד, ההפך, זה לא סתם חברה עבריינים, זה ההפך מאברהם אבינו. יופי. ולכן, זו נקודה ראשונה, שאתה רואה שהוא מתפלל גם על אנשים שהם ההפך ממנו הגמור, ותכף נדבר גם על אבימלך ובהמשך, אבל אני אזכיר משהו אחד, שתראו איך דברים לא הולכים לאיבוד. יש לי אשראי יומית כל בוקר, נכון? מראשון עד רביעי אשראי יומית, וזה כרגע זה גם בווידאו, ולכן אני צריך לעשות את דרכי כבר השכם בבוקר לאולפני הידברות כדי לצלם את זה, שידור חי. אז בדרך כלל, בורא עולם סידר שהשמש תהיה בנץ בשעה מוקדמת, אז אני יכול להספיק להתפלל, לארגן את חפציי ולצאת לדרך. אבל עכשיו, בגלל שהנץ הולך ומתאחר, אני עברתי, העתקתי את מקום תפילתי לאיצקוביץ'. כן, איצקוביץ' בבני ברק. אני מגיע ואני מתפלל שם. נהדר. והשבוע באמת יצא לי ככה לשוחח עם הרב אלפא יקר, אחד מהגבאים המסורים של בית כנסת איצקוביץ'. והרב אלפא תופס את אחרי התפילה ומחליף את מספר מילים, והוא אמר לי חידוש יפה שמאוד נהניתי, וכבר אמרתי את זה בשראה ימית, ואני הולך להגיד אותו גם עכשיו. הוא שאל אותי שאלה. והשאלה הייתה כזאת, מי לפי דעתך, פנגר, הוא הנושר הראשון בתורה? מי הוא הראשון שירד מהדרך, אתה יודע, היה בדרך טובה, התחזק, ופתאום נעלם לנו פה לדרך והידרדר עד סדום. אוקיי? רמז קל. והתשובה היא כמובן, אולי יש אחרים, אני לא בדקתי את זה לעומק, כי יכול להיות שלה, איך נגדיר נושר, מה שנקרא, לא סתם אחד שעשה עבירה, גם קין יכול להיות. בקיצור, הוא אומר לי, פאגר, לפי דעתי זה לוט. נכון? תחשבו על זה. לוט, הרי כשהקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, לך לך מארצך, וממולדתך ומבית אביך, אז אומר זה לאברהם אבינו, מה לוט מגיע? מה אתה מגיע גם? למה גם לא תגיע איתו? שבוע שעבר, נכון? למה הוא הגיע איתו גם? מילא שרה ממנו, אני מבין, אבל מה קשור? מה אתה נדחף, מה שנקרא? אז אולי יש הרבה סיבות, אבל חזל אומרים שלוט בהתחלה באמת היה עם אברהם אבינו, ורצה ללמוד ממנו, ורצה להידבק בשכינה, פוטנציאל טוב היה לו. היה לו פוטנציאל טוב. וגם רואים שנשאר משהו, אתה רואה, הכנסת אורחים, כן נשארה לו. בסדר? אז היה לו משהו טוב. ובשלב מסוים, אברהם אבינו אומר, זהו, בוא, 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 בוא. בוא ניפרד כדידים, כך אתה ימינה, אליו די לשמאלה, אני ימינה, ואתה יודע, כל אחד לדרכו הוא. ולוט הולך לסדום. עכשיו, ברגע שהולך לסדום, כביכול בשפה שלנו, הבן אדם נמחק בעיניי. זהו, 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 הנה, הנה, הלך, הזרזיר, אצל העורב, אצל העורבים מצידי, הבנתי בדיוק את הרעיון שלו. עכשיו אני מבין בדיוק איפה הראש שלו היה, וזו הסיבה שאלוקים באמת לא דיבר עם אברהם, אבינו כל מה שלוט היה איתו. זהו, הפרצוף האמיתי של הבן אדם נחשף. הלך ללא, לסדום, למה לא הלך למי השערים? להבדיל, למה לא הלך למי השערים? כי אתה מבין, הוא בדיוק רצה לעשות מה ש... בקיצור, בוא, הבנתי אותו. יופי. ועכשיו, בשלב מסוים, ויבוא הפליט. שבוע שעבר למדנו שאוג מלך הבשן מגיע ומדווח לאברהם אבינו, תקשיב, אל תשאל, מלחמה בלגן, ארבעה מלכים חטפו את סדום וזה, ובן אחיך שם. אז כידוע, גם אוג לא בדיוק למדווה והצדיקים, כמובן שהוא רצה את שרה, כידוע בחזל, אבל אם עכשיו היו מדווחים לנו כזה דבר, שהבן של אח שלך, כאילו האחיין שלך, ירד מהדרך והגיע לאיזה, לא יודע מה, לא רוצה להגיד שמות של מקומות, שלא יגיד עכשיו, הנה זה סדום, למה אתה משווה את זה לסדום? חס ושלום. לא משנה, נגיד יש איזה עיר של חטאים, ושמעת שהאחיין שלך הוא שמה. נו, ופרצה מלחמה ולקחו אותו בשבי. נה, לקחו אותו בשבי, מה אני אעשה? אני הייתי אומר, זה בעיה שלו. תקשיב, בעיה שלו, הוא התחבר עם האנשים האלה, אוי לרשע ואולי שכנו, אני ממש לא מתכוון לסכן את חיי, אם הייתי אברהם אבינו, כן? לא הייתי יוצא למלחמה חסרת שחר, מה אני פה, סיירת מטכ"ל, וגם אם סיירת מטכ"ל, לא, אתה רואה שלא מיד נכנסו לעזה לחלץ את גלעד שליט, כי יש שיקולים, ויש השלכות, ויש ויש ויש, ואולי אתה יודע, אנחנו נלך להציל אותו ונהרוג מישהו אחר בכלל, אז מה יצא? יצא שכרנו בהפסדנו. אז אני הייתי אומר, לוט נפל בשבי, נפל בשבי, כואב עליהם, כואב עליהם, מה נעשה? מה אם אתה רוצה מני, כביכול? מה אני אמצע שיעשה? מה אתה, אתה, כביכול, אוג בא לדבר איתי, כאילו, בתור אברהם אבינו, מה? מה, אני הכתובת פה? מה, אני פה הרמטכ"ל? אני פה... מה רוצים מני? נפל בשבי, נפל בשבי, קורה. לא, 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 לא. אברהם אבינו מחליט, אני לא מוותר עליו. אני לא מוותר עליו! ואברהם אבינו וירק את חניכיו, חבר'ה, קדימה אליעזר, בוא! ויוצאים לחלץ את... את לוט. מה זה עניינך? אברהם אבינו, תשאר באוהל, תשאר, תלמד תורה, תמשיך עם הזיכוי הרבים שלך. מה אתה מסכן את החיים שלך? זה הרי מלחמה בלתי... זה ברור שתפסיד הרי לכאורה, הוא לא ידע שיעשה לו נס. לא סומכים פה על הנס. והוא לא מוותר עליו כביכול, והוא מחלץ אותו. נכון? אז אמר לי רב אלפא, דבר יפה, לכאורה הייתי חושב, תמין, ירד מהדרך, ירד מהדרך. לא, אברהם לא מוותר עליו, והוא מצליח להציל את לוט, ובסופו של דבר, מלוט יוצא המשיח. שמעתם? זאת אומרת, למעשה ההשקעה של אברהם אבינו, הביאה לנו את המשיח במידה מסוימת. אז למדנו באמת למה הבנות שלו זכו, והכל התחיל מאברהם אבינו שחילץ אותם. אוקיי, אז מבחינתנו אתה רואה שאסור להתייאש מאף אחד. אפילו בן אדם שבגללו השם לא דיבר איתך, בגללו אתה סבלת את כל כך, הרועים שלך רב עם הרועים שלו, בגללך היית צריך לנדוד למקומות אחרים, ויש אומרים שבגללו גם הוא היה צריך לעבור לגרר, וזה מה שיביל אותנו פה לסיפור השני, שהרי אברהם אבינו ישב בחברון, הוא היה בבית של ממרא, ובשלב מסוים הוא עובר ועובר לגרר, וגם בגלל לא תשמע, כי בכל זאת מה שלא תעשה, והוא דומה לו בפנים. קיצור. עכשיו, גרר זה ארץ פלישתים, והמלך שם קוראים לו אבי מלך. וביום שנכנסה שרה, עוד פעם, אוי, כבר הסיפור הזה היה עם פרעו, כמה אישה אחת יכולה לעבור, נו באמת, איך זה יכול להיות? תחשבו, שרה אימנו עברה ממש טלטולים. בשבוע הבא אנחנו נלמד שויהיו שני חיי שרה, נכון, 7 שנים, 20 שנה או 100 שנה, ורש"י יגיד לנו, כולם שווים לטובה. מה, שאיך זה יכול להיות? זה נדבר שבוע הבא, אבל האישה אז כבר עברה את זה אצל פרעו. ועוד פעם, שרה אימנו נלקחת עכשיו לאבי מלך. אומרים חזל, כל הלילה התפללה, מהפחד, מהלחץ, עד שמגיע מלאך השם ואומר לה, אל תראי, כי אני עומד לרשותך. כאילו, אל תראי, יהיה בסדר. ובאמת מלאך השם מכה שם באבי מלך ומשפחתו, עד כדי כך שכולם שם נסתמו כל נקוויהם, חבר'ה אילמים, חרשים, לא יודע איך הם נשמו, גם הנחרם שלהם סתומים. קיצור, הכל היה שם סתום, ואז גם קצת צרת ליתר ביטחון, שאף אחד פה לא יחגוג לי. וממילא גם כל הנשים שם שהיו מעוברות והיו אמורות ללדת, הכל פה נעצר עכשיו, וכולם סובלים. עד שמופיע המלאך גם לאבי מלך, עם חרב שלופה, ומזהיר אותו על האישה שלקח, אשת איש, בקיצור, אבי מלך מבין את הטעות, והוא מפחד מאברהם אבינו, שהוא נביא, לך תדע מה הוא יעשה לי עכשיו, והוא מגיע לאברהם אבינו, והוא מתחיל לבקש סליחה. הוא אומר לו, הנה ארצי לפניך, בטוב בעיניך שב. לשרה אומר גם, נתתי כסף, 1,000 כסף לאחיך, כי הכל כסות עיניים, הכל. ואז והתפלל אברהם אל האלוקים, והרפא אלוקים את אבי מלך ואת אשתו ואת אמהותיו ואת ילדיו. אברהם אבינו שוב פעם, תראו מה זה, זה להתעלות מעל כל הדברים הקטנוניים. אני צריך להתפלל לך, אתה חצוף. אתה ידעת שיש את איש. מה אתה מתעסק עם אנשים שלו? מה אתה? תאמין, לא צריך להתפלל לך. תסבול קצת. תסבול, לא יקרה שום דבר. פעם בא, תחשוב על מה שאתה עושה. תאמין לי. צריך להעניש אותך למען יראו ויראו גם אחרים. מצוין. אני לא הבאתי עליך את הצרות האלה, זה אתה הבאת על עצמך, חמוד. מעשיך יקרבוך, מעשיך יפה, יחי גומנו, נדע. לא, אברהם אבינו, זה דמות שאנחנו צריכים להבין את העוצמה, לא רק שהוא מתפלל על סדום שהם ההפך ממנו. לא רק שהוא הולך ומוסר נפש, ומציל את לוט, הולך, מוסר נפש, מסכן את חייו. פה אשתו, אני הייתי, לא יודע אם הייתי אברהם אבינו, הייתי מתמלא עצמי חצוף אחד, אתה מבין, אתה מתבייש, אני צריך להתפלל עליך עוד, לך, מפה לך. סליחה על הביטויים, על הסגנון דיבור, אבל זה רק כדי להמחיש את הרעיון. ולכאורה היינו חושבים, מה יצא לו מזה? מה יצא לו מזה? אז מה יצא לו מזה? אנחנו יודעים, ומיד אחרי זה כתוב, והשם פקד את שרה. אומר רש"י, והשם פקד את שרה, שמח פרשה זו ללמדך. שכל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה, שנאמר והתפלל, וסמיך לזה, והשם פקד את שרה. הבנתם? אומר רש"י שפקדה כבר קודם שריפה את אבי מלך אפילו. וזה אברהם אבינו לא ידע. זאת אומרת, כל הסיבה שהנשים המעוברות אצל אבי מלך, הם עכשיו נעצרו שם כל העניינים, זה היה הכל בשביל אברהם אבינו לנסות אותו. מה זאת אומרת? הרי לכאורה להניש את אבי מלך היה מספיק לסתום להם את כל הנקבים, צרת זה יפה, אפשר לעצור פה. ואז אם אברהם אבינו המתפלל עליו, לא היה קורה שום דבר לשרה, כי זה לא מידה כנגד מידה. זה לא הם צריכים לאותו דבר. אז אלוקים מביא עוד נגע אחד על אבי מלך ומשפחתו שם. ואז אברהם אבינו לא יודע, הרי לא אמרו, הקדוש ברוך הוא לא אמר לאברהם אבינו, תקשיב אברהם, אם אתה תתפלל עליהם בעזרת השם, אתה גם תזכה. אברהם אבינו עבר הרבה מאוד תלאות, הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד תפילות. הוא לא ידע שזה ניסיון חייו עכשיו. הוא לא ידע שאם הוא יעמוד בניסיון הזה, והוא יתפלל על אבי מלך, הוא יזכה בעזרת השם שלא יהיה ילדים. משרה. אבל אברהם אבינו לא עושה חשבונות אישיים, כך הוא עשה לי, אני אנקום בו, הוא הלך על שיני לעירייה, חכה מה אני אעשה לו, תאמין לי, שורף לו את הרכב, לא יודע מה, מפנצ'ר לו את הגלגלים, חס ושלום. אלא עד הרבה הוא מתפלל על אבי מלך, ובזכות זה, מידה כנגד מידה. כל המבקש רחמים על חברו, והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. הבנתם? סך הכל זה הכל ניסיונות, ואם נחיה ככה, המציאות תראה אחרת. ובעזרת השם, בכל יהודי שבעולם יש ניצוץ יהודי, יהיה רצון שידלק לחיוב. ניצוץ יהודי עכשיו, משה קליין. אחרי זה אנחנו בעזרת השם ניגע בעוד כמה נקודות חשובות לכולנו. אבל בינתיים אתכם קצת להתפלל. על מי שאתם יודעים שהוא צריך עזרה, ואולי גם אתם צריכים לדבר הזה.
יש בכל יהודי ניצוץ אמיתי, הוא מכוון רק לבורא, ניצוץ של תקווה מלא אמונה, לעוף גבוה. יש בכל יהודי ניצוץ אמיתי, הוא מכוון רק לבורא, ניצוץ של תקווה מלא אמונה, לעוף גבוה. משאלה אחת שעולה, תדליק את האור בחשיכה, הנר בידי מאיר גם לך, והוא זורח. יש לך משאלה אחת שעולה, תדליק את האור בחשיכה, הנר בידי מאיר גם לך, והוא זורח.
טוב, כולם אחים, בעזרת השם. וואי, תעשו עם פרסומות נראה לי. טוב, אני אעשה פרסומות, אני כבר חוזר אליכם. אל תברכו לי, בסדר? שנייה.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
מוחאי תמיד איתי. שמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה המשתתפים בפעילות יוצא לדרך! קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות ומקבלים 50 שקלים מתנה למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020 או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל הבית מבית סאוטר, בוש ודרימינג. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3 עד 30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע.
מי היה מאמיס? הגרלת הבונוס בחינם של עלי שיח על יום שלם באושר עד, שבו תוכלו להאמיס ולהאמיס 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 כל המדפים לרשותכם ולהאמיס ולהאמיס. מהרו להצטרף להגרלה הגדולה על וילת בוטיק מאובזרת ולהאמיס ולהאמיס ותיכנסו חינם להגרלת הבונוס. חייגו במהירות, כוכבית 6163.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזר הקודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
עדיין לא נרשמתם לוועידת ביזנס לבעלי עסקים חרדים? לא נשאר עוד הרבה זמן. הרשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000
ובאתר ועידת ביזנס.
שימו לב, מחסלים מלאים בפה המצטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים עשרות פריטים במחירי חיסול בעשרה, בשמונה ובחמישה שקלים. לדוגמה, 2 חבילות כוסות לשתייה חמה בחמישה שקלים, 100 צלחות למיקרו בשמונה שקלים, רק בפה המצטור. אל תפספסו.
חורף של מוצר חי, והשבוע באולפן התארחו חיים אורי קוטלר וחברי פרויקט יחדיו ירננו לסיץ מיוחד עם השירים והסיפורים שלא שמעתם על דמותו של רב שלמה קרליבך. ומיד אחר כך השבת של רב שלמה,
שבת שלום,
ההקלטה הגנוזה נחשפת לראשונה, תוכנית רדיו ייחודית ומרגשת בהגשתו שתשודר במלואה. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי. עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה שחזרתם אלינו, מעריך את זה מאוד, שלא שרתם טיפה לבד. בואו, אנחנו נמשיך. אז דיברנו על כמה וכמה דברים. דיברנו על באמת שאל תאבדו את הרצון וללמוד גם להכיל אנשים אחרים. בסדר, רואים שמפלים גם על אנשים שהם לא הולכו בדרך שלנו. מצד אחד, מצד שני אנחנו רואים ש... אל תזלזל בעצמך, תראה אפילו אדם בלבד פשוט שאומר משהו פה בכדור הארץ שלנו, שומעים את זה למעלה. אבל... המלאכים הרי מגיעים לאברהם אבינו ושואלים את השאלה, ויאמרו אליו, איה שרה אשתך. נכון? ופה כולם שואלים, מה? מה זה? איה שרה אשתך. סליחה? תארי לך עכשיו דופקים לך בדלת, 3 ערבים, ואומרים לך, אהלן, אהלן וסהלן, איפה שרה? אומרים את השם הפרטי של אשתך. סליחה? תגיד, איפה הרבנית? איפה אשתך? בוא תשאיר את זה פתוח. כאילו, איפה שרה? מה זה הדברים האלה? פירש רשי, יודעים היו, נכון? אלא להודיע שצנועה הייתה כדי לחבבה על בעלה. אני משאיר את זה בכוונה לשעה הזאת. מה זה לחבבה על בעלה? על מה אתה מדבר איתי? זה אברהם אבינו. זו שרה אימנו. זה, בלשון הרחוב, זה ליגה אחרת. זה לא... זה לא עכשיו, היה להם סכסוך בזוגיות קצת, אתה יודע, בכל זאת צריך... שם יעזור מה שקורה פה בבית שם, אתה מבין? הם כבר היו ברבנות, באמת, זה לא פשוט בכלל. שם יעזור... זה אברהם, אבינו ושרה, בסדר? דבר ראשון. דבר שני, אברהם אבינו ב-99, נו, מה, עברו מספיק ביחד, לא עכשיו איזו שאלה של מישהו, זה מה שעכשיו יחבב אותה, כאילו מה, איפה הוא היה עד היום, מה צריך, נו, זה לא איזה משהו שהוא באמת, נתנה לו איזו מתנה גדולה, לא יודע מה, נו, שאלו, אז היא באוהל, נו, אז מה אתה רוצה, איפה היא תהיה? אלא זו הנקודה שאנחנו פספסים, יקיריי. מתחתנו זה כאילו או הכל או לא כלום. נהיינו כאלה קיצונים כאלה, תמיד? או שאני מתמיד, הרב לומד 18 שעות ביום, או שאני לא קמה מיטה שבועיים עכשיו. מה קרה לך? תפסיק לזלזל ולו בחיזוק קטן שאתה עושה. התגברות קטנה שלך. זה הטעות שלנו שאנחנו חושבים תמיד, או שאני צדיקת יסוד עולם, אני עכשיו הרבנית קניבסקי הבאה, מה שנקרא, או שאני הרב, אני זהו, אני יורד מהדרך, אני עוזב את הכל. מה קרה? מה קרה? להתחזק בכל דבר קטן, להעריך, לייקר כל דבר קטן, כל ברכה שלנו לייקר, כל התגברות שלנו, כל מצווה, כל יום, תאריך, תאריך. הבנתם? מצד אחד. מצד שני, בואו נחזור חזרה לידיעה שהכל באמת בהשגחה פרטית. וזה מה שיציל אותנו מכל עצבות או כל מרה שחולה. כי החיים מאוד דינמיים, מה שנקרא. דברים משתנים ברגע. דברים מתהפכים ברגע, מכיוון אחד לשני, ממשהו שהיית חשבת שזהו, עלית על הדרך הישר, הנה אוטוטו, הכל מסתדר, ופתאום, וופה, לכיוון השני, כאילו ריבונו של עולם. אז ככה מביאה דברי ישראל, אמנם לא בפרשה שלנו, זה פרשת בשלח, אבל זה כן מדובר על הפרשה שלנו, אז אני אצטט את זה. והקשיבו, הקשיבו היטב למילותיו הקדושות, כשהוא אומר כך. הרבי ממוז'יץ, כן? הדברי ישראל אומר כך. וכשאדם מאמין שאין מקרה בעולם, רק הכל השגחה פרטית מן השמיים. בסדר? אז קודם כל אין מקרה בעולם. אין טעות, פוקס, לא יודע מה. הכל בהשגחה פרטית. זאת אומרת, זה הכל מדוקדק משמיים, וכל ההווה והמתרגש בעולם, אפילו תנועה קלה, אפילו צעדי רגליו ספורים בהשגחה, אפילו אם אתה הולך, התבלבלתי, שנייה, איפה הדברים? אני לא מצאתי את ה... הכל ספור בהשגחה, אפילו 10,000 צעדה והילוכו של אדם, הכל הוא בהשגחה הפרטית, אפילו הלכת 1,000 צעדים, החלטת לעשות טיול, לא משנה מה, הלכת לאיבוד בטיול, התברברתם, איפה המפתחות של הרכב, לא יודע מה, כמו שאנחנו מברכים בכל יום בשם המלכות, ברכת המכין, מצעדי גבר. אז צריכים להאמין בזה מאוד, אומר, שלא ברכה לבטלה, חס ושלום. אם אתה לא מאמין שכל הצעדים שלך מכוון מלמעלה, אתה שלא נהג ברכב, ואתה חושב, איי, למה לקחת את הפנייה הזאת? איפה הראש שלי היה? עם משמיים חמוד, הכל מדוקדק. כן, אבל תבין לסוף להקשיב לווייז הזה, גם הוא לא בדיוק עכשיו טס. אוקיי, הכל מכוונן, להירגע יקיריי, כי אחרת הוא אומר, אם אתה לא מאמין בזה, יהיה לך אולי ברכה לבטלה, חס ושלום, אזי, על ידי האמונה הזאת, אומר, שימו לב טוב, ניצול ממרה שחורה ומעוגמת נפש. הנה יש לכם פה עצה אדירה. להשתחרר מכל מרה שחורה ועוגמת נפש, פשוט מאוד להתחזק באמונה שזה הכל הכל רצון השם יתברך. אם אינו מתנהג בענייניו וכרצונו ודעתו, מה זאת אומרת? מה קורה שהדברים לא הולכים כמו שאתה רוצה? הנה, רצית לעבור טסט, נכשלת עוד פעם. רצית את השידוך הזה והוא... פרסס! עשה פרסה. נכון, לא פשוט, אני מסכים איתכם. אבל אומר, על ידי שהוא מאמין ששום דבר בעולם אינו נעשה על ידי רצונו של אדם, רק הכל בהשגחה מן השמיים, ממילא לא יכעס ולא יתקצף. אם אתה יודע שכל מה שנעשה זה הכל הקדוש ברוך הוא וזה לא בני אדם, אז לא יכעס ולא יתקצף וגם לא יהרהר. למה? ומה זה קשור לפרשה שלנו? זה אומר כמו שמצינו אצל אברהם אבינו. אברהם אבינו עליו השלום, שקודם העקדה נאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרה, ואחר כך ציווה הקדוש ברוך הוא לעלותו לעולה ולא הרהר. נכון? הרי כל אחד מאיתנו, אם באמת היה, תחשבו על המעמד הזה, יש לך גילוי אלוקי שהולך להיוולד לך ילד, ואתה הולך לקרוא לו יצחק, ובילד הזה, זה השושלת שלך. אין לך עוד ילדים. זה לא שיש, אתה יודע, יש לך ברוך השם 7, 8, אתה אומר, וואלה, אחד פחות, אחד יותר, חס ושלום, אתה יודע, אבל בסדר, אז מילד אחר יהיה לי תנחת, מה שנקרא. פה, ילד אחד. זהו. כל הביצים בסלסלה אחת, מה שנקרא. הכל פה נמצא. אם אין את הילד, אין יותר. היה לו כבר ניסיון מר ונורא ונמהר עם ישמעאל. תודה רבה, מה שנקרא. וזהו, יש לך עכשיו ילד אחד. תראו, זה מפחיד, אה? לא היה להם כמו, אתה יודע, זהו. בלי יצחק, יש לו עשיו ויעקב. זהו. אין 12 ילדים. זה אצל יעקב היה. זהו, השאר, בתחילה היה אחד, שניים, זהו. מלחיץ, נכון? יופי. אז אצל אברהם אבינו יש לו בן אחד, והוא יצחק, והקדוש מבטיח לו ביצחק, כי קרא לך זרה, ממנו כל הנחת. זהו, יש לך צינור אחד לזרימת הנחת. ופתאום, בורא לו, אומר לו, אתה הולך לשחוט את הילד הזה. עוד פעם, זה היה נהייתם אלוקים, שנייה שאני פה מהיר, אבל זה לא, אתה אמרת לי שמנו יהיה לי נחת, אתה אמרת שמנו יהיה לי ילדים, לא יודע, לפי דעתי יש פה סתירה, אני לא רוצה, לא מקשה קושיות, אבל יש פה סתירה קלה, נכון? משהו פה לא מסתדר, האם זה רק לי לא מסתדר, או שזה לא מסתדר? לא, הוא לא שואל. הוא לא שואל. למה הוא לא שואל? אז אומר דברי ישראל, מכיוון שהוא האמין שאתמול היה רצון הבורא יתברך כך, והיום כך. ולא הרהר כלל. וואו. שמעת? עושה חשבון, אוקיי. אלוקים, נכון שאתמול מצדי חשב כך. היום, אם משהו השתנה, אז השתנה. מקבל באהבה. וואי. זה ישוב הדעת, מה שנקרא. זו צלילות המחשבה שאין לה אח ורע. כאילו לא... אני נכנס לדיכרון איזה יומיים, אני חושב. מה המחשבה רק? כן, הוא עיקר האמונה, אומר. להיזהר מלהרר חלילה על שום דבר שהוא במקרה ובהזדמן. זהו. זה רצון השם, מתבטל אליו, ככה רצה השם, שלום על ישראל, אין בעיה. היום רצית ככה, עכשיו רצית אחרת. בסדר. מה בסדר? בסדר. אז זה עבודה. זה עבודה שהיא רצון שאנחנו נתחזק בזה. והזכות היא לא רק של אברהם אבינו, אלא זה נקרא עקדת יצחק. ופה אני רוצה לגעת בנקודה שקוראים לה ריצוי. דיברנו על זה באשראים יום רביעי, אני רוצה לדבר על זה. ריצוי, מה הכוונה? וילכו שני מחדיו. נכון? וילכו שני מחדיו. אומר רשי, אף על פי שהבין יצחק שהוא הולך להישחט, וילכו שני מחדיו בלב שווה. פה כבר גם עובר את הקרדיט ליצחק אבינו. עכשיו, בלי קשר, כולם מכירים את המדרש תלפיות הזה, שהרי נשמתו של יצחק הייתה משורש דנוקבה, זה נקרא, משורש נקבה, ובפועל מת הוא לא יכל את ילדים, אבל רק בזכות העקדה, אז התחלפה לו נשמה, ואז הוא היה לו נשמה של זכר, ויכל להביא ילדים, ואכן, אז מת רק, וכך הייתה מתקיימת הגזרה של יצחק יקרא לך זרה. זאת אומרת, ברגע שאתה עושה את רצון הבורא יתברך, ואתה יודע שזה מה שהשם רוצה, אני עושה את זה בלב שקט, כי מה שצריך לצאת יצא. אז ממילא איך יצחק הסכים פה, וזו נקודה מאוד חשובה, כי לפעמים אנחנו מנסים לרצות אחרים. ולרצות אחרים זה יכול להיות יפה ונחמד, והעברה למידות, במידה וזה... חד פעמי. לא חד פעמי ממש, אלא כמובן היא בצורה אקראית, לא כל הזמן. אבל אם יש מצב שאנחנו כל הזמן עושים מה שמישהו אחר רוצה, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו עושים את זה רק בגלל שהוא או היא רוצים, ובתוך תוכנו יש מרמור, יש כעס או אלבון אפילו, או זה לא טוב. לא, 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 זה לא טוב, זה לא טוב. למה זה לא טוב? זה לא טוב מכל כיוון שנסתכל עליו. אני חוזר, להעביר על המידות, לוותר, לעשות מה שאני רוצה גם אני לא רוצה, זה יפה וזה טוב מאוד. כל עוד זה לא מעלה אצלי הרגשת מרמור, תסכול. כי אם אני עושה מה שהשני אומר לי, ואני בלב מרגיש אוף, אוף, כאילו סצבים, אוקיי, אני אעשה מה שאומרת לי. אז אם זה פה ושם מדי פעם, לא נורא. אבל אם ככה אני חי, כל הזמן עם הרגשת מרמור, כל הזמן לא טוב לי, אבל אני עושה כי היא אמרה לי או שהוא אמר לי, זה יהיה כמו כדור שלג, וזה יכול להתפוצץ. ואנחנו צריכים לעזור לשני הצדדים, מה שנקרא. כי בדרך כלל יש פה, מה שנקרא, מרצה, זה שעושה מה שהשני רוצה, ויש גם איזה שליט פה לעסק, מה שנקרא, מישהו שכופה את הרצון שלו. אז פה אנחנו צריכים להיזהר. פה אנחנו צריכים להבין שאם זה יימשך, אז זה ייצור ריחוק, וייצור אולי אנטי, וייצור אפילו אולי, מעין, אתה יודע, כדור שכשבסוף יתפוצץ, ושנינו נפסיד. אז מה עושים? הרבה פעם ריצוי זה סוג של פחד, מה שנקרא. אני עושה מה שאני אומר, כי אני מפחד. אני מפחד ממה שיגרם לי. לא יודע, אולי הוא יכעס עליי, אולי הוא לא ידבר איתי, אולי היא תזרוק אותי מהבית. לא יודע מה, אני עושה מה שאני רוצה, מפאת בעיקר פחד. ולא סתם פחד, פחד שנראה לי שאני לא יהיה מסוגל להתמודד איתו. כי אם זה היה סתם פחד, תתמודד, מה שנקרא. לא, הרב, אני לא מסוגל להתמודד. אני מעדיף לעשות משהו, מה שהיא רוצה או מה שהיא רוצה, וכאילו שיהיה לי שקט תעשייתי כזה. אז אני אומר פעם, אם אתם לא מרגישים רגשות מרמור, כל הכבוד, אתם עושים מה שאני אומר, זה דבר גדול. אין לי שום התנגדות לזה. אני מתנגד לזה אם זה יוצר מרמור, תסכול, עצבים. פה כדי לפתור את זה. כי אנחנו רוצים הרבה פעמים שיהיה לנו קשר טוב אחד עם השני. זה יכול להיות מדריכה ותלמידה. זה יכול להיות מורה, זה יכול להיות משגיח, זה יכול להיות אישה ובעל, זה יכול להיות הורים וילדים. יש פה, זה מערכות יחסים שאנחנו צריכים אותם, אנחנו רוצים אותם. ואם יש פה מרמור ותסכול שיצטבר לאורך זמן, יהיה פה פיצוץ, ושנינו נפסיד. זאת אומרת, גם המרצה יפסיד, כי יכול להיות שאני אפסיד את הקשר הזה עם הבן אדם הזה, וקשר הזה חשוב לנו, זה הבעל, האישה, הילדים, ההורים וכדומה. וגם זה ששולט יפסיד, כי בפועל אנחנו עושים מה שהוא אומר לנו, לא בגלל שאנחנו רוצים. ותבינו שכידוע בצבא, מפקד טוב, נמדד גם כשהוא לא בשטח, מה שנקרא. וממילא, אם אני עושה את זה רק בגלל שהוא נמצא בשטח, המשגיח, או ההוא, ההם, זה לא טוב. אז בואו נראה איך פותרים את הבעיה הזאת, איך לא הופכים להיות מרצים כאלה, ואיך יוצרים את זה, נקרא לזה מערכות יחסים תקינות, בריאות, ותומכות אחד בשני. שלב ראשון, קודם כל לזהות שאני כזה מרצה. שאני כל היום בפחדים, אני עושה את זה מה שהשני אומר, מה שההורים רוצים, או מה שאשתי רוצה, ואני אומר הפעם, מתוך הרגשת מרמור, לא כהרגשה, כן, אני עושה מה שהורים שלי אמרו, ואני שמח בזה, ואני עושה כיבוד אביהם. זה נהדר, הלוואי וכך אנחנו מרגישים. אז נקודה ראשונה לזהות, שאתה מפחד, שאתה רוצה, שאתה מרצה מה שנקרא. דבר שני, להבין שזה נובע מפחד. אולי פחד שיעזבו אותי, אולי שלא יאהבו אותי. זה יכול להיות חברות בכיתה גם. יש איזו חברה דומיננטית כזאת, סגנון מלכת הכיתה, ואת מאוד רוצה להיות חברה שלה, ואת תמיד עושה מה שהיא רוצה, למרות שאת לא רוצה, וזה מפריע לך. ואת בכל זאת עושה, אבל הרב, מה, אם אני לא אעשה את זה, היא תעזוב אותי, ולא יהיה לי חברות, ו... אז להבין שזה נובע מפחד. תכף נטפל בו, אל תדאגו, בשביל זה אנחנו פה, אבל לא להבין שזה נובע מפחד. ולהבין קודם כל שיש חסרונות במצב הנתון. זה לא יעשה טוב הדבר הזה. זה לא יעשה דבר טוב, כי שוב אני אומר, אני מורמר מזה, זה יתפוצץ בשלב מסוים. אני ארגיש מנוצל, אני ארגיש שאני עושה דברים שאני לא רוצה. אולי אני לא מדבר אפילו על עבירות, אני מדבר אפילו על מעשים שאין בהם איזשהו דופי באפני עצמם. ואם זה עבירות אז כל שכן, אולי אני אפילו בורח. אני מכיר בעל אחד. אשתו מאוד דומיננטית, אוקיי? אשתו היא דומיננטית מאוד. והיא מבקש לנו, תעשה ככה ותעשה ככה, תעשה ככה. והוא עושה מה שהיא אומרת לו, אבל כאילו ככפור שד, מה שנקרא. לא כיוב, אני שמח לעזור לאשתי, זה זכות, זה כיף, אני וכדומה. אז יוצא מצב שהוא כבר לא חוזר הביתה כל כך מהר מהכוילל. כי הוא יודע שהוא יחזור הביתה. בבקשה, הקגב נמצא פה. והאינקוויזיציה, החברה שלה פה. תעשה, תרים, תלך, למה? אז הוא מתחמק, הוא לא מגיע, יפה, נו, אז זה לא טוב. אז צריך להבין שיש פה חסרונות, כי החסרונות, אמרת לכם פעם, זה אחד המנועים החזקים ביותר לשינוי התנהגותי. אנחנו אמרנו ששני דברים מניעים את האדם לעשות מה שהוא עושה, זה או הוא מחפש הנאה כלשהי, או פחד מכאב. אז מה שמניע יותר זה כאב מאשר הרצון להנאה. ואם אני אבין את החסרונות הגדולים של המשך ההתנהגות שלי בצורה הזאת, זה יכול בעזרת השם לגרום לי מספיק מוטיבציה כדי להתחיל לנוע בכיוון שונה. לכן כי השלב הבא צריך להיות לרצות להפסיק. אדם חייב לרצות להפסיק את ההתנהגות הספציפית, לא שההורים שלו ירצו שיפסיק, לא שהשכנים או המשגיח, אתה צריך לרצות. איך אתה תרצה? אמרת לך, תמחיש לעצמך כמה חסרונות יש אם אתה נשאר בהתנהגות הספציפית העכשווית. ותעשה לך מצדי רשימה של חסרונות, תבין, יפה, לבד. כמה מספרים שהיה פעם איזה אדם מבוגר ששכב על שולחן ניתוחים. והוא היה אמור לעבור ניתוח על ידי הבן שלו, שהוא מנתח מפורסם. בשלב מסוים האבא, לפני שהוא מורדם לניתוח, הוא קורא לבן שלו המנתח. הוא אומר לו, בני, תעשה, אל תלחץ, אל תלחץ, אבל תעשה את המקסימום שלך. וכך בחשבון הוא אמר לו, שאם משהו ישתבש פה, אם הניתוח שלך לא יצליח ויקרה לי משהו, אז ככה בחשבון שאימא שלך הולכת לעבור לגור איתך ועם משפחתך, בסדר? לכל חיים מחייך. אז תחשוב על זה. זאת אומרת, לפעמים צריך מוטיבציה, וצריך שהמוטיבציה הזאת יכולה לבוא מכיוון שתקשיב, לא כדאי לך להמשיך בצורה הזאת, כי אתה תפסיד. עכשיו, אחרי שהוא רוצה להפסיק, בוא נראה איך הוא התמודד עם הפחד הרי. למה הוא מרצה? כי הוא מפחד ש... אני מפחד שהיא תצעק על הירב. מפחד שיזרקו אותי בבית. אוקיי. כל פחד שיש לנו יושב על מחשבה כלשהי. לא רק פחד. אנחנו צריכים לדעת שכל רגש שיש לנו בעולם, הרגש יושב על מחשבה כלשהי. אני חושב מחשבה, והמחשבה היא זאת שבעצם, נקרא לזה במידה מסוימת, מעוררת את הרגש. אז אם אני מפחד ממשהו, כי אני חושב משהו, אני חושב שהיא תזרוק אותי בבית, אני מפחד שאני חושב שאני לא אצליח לעמוד בניסיון הזה, אני וכדומה. מי אמר שהמחשבה הזאת נכונה? הפחד אני לא נוגע בו, הוא לא מעניין אותי הפחד כרגע, מעניין אותי כאילו, מי הוליד את הפחד? מחשבות מסוימות, נכון? מי אמר שהמחשבות האלה נכונות? יש שרוצים לקרוא לזה מחשבות מגבילות אולי? זאת אומרת, מחשבות שעולות לי בראש, אני לא מסוגל להתמודד עם זה, זה גדול עליי, אני לא מצליח להפסיק, איך אני אצליח, איך אני אסתדר, כאילו מה, אם יפטרו אותי, אם יזרקו אותי, אם. אז אין לי בעיה, בוא נבדוק אם יש אופציות אחרות. בוא נבין אם יש דרך כן להתמודד וכן להסתגל. לפעמים צריך ללמוד קצת לפזר את הערפל, אנחנו נמצאים בכזה הערפל שאנחנו לא... איך אני אסתדר? אני בולבל, טוב, אני לא עושה כלום הרב. לא, בואו ננסה לבדוק מה קורה. ננסה לחפש משהו קל, שאני כן יכול להתמודד איתו, ואני יכול לשפר, ואז אולי ברגע שאני אקבל קצת הדרכה, אולי אני אבוא לקחת את הצד השני לשיחה. זה יכול להיות האישה, הבעל, הילדים, ההורים, המשגיח, המדריכה, תמיד כדאי לדבר. כי משהו מפריע ומפריע לאורך זמן, בסוף זה יתפוצץ. אז כדי לשים דברים על השולחן, רק צריך לדעת לבוא מוכנים, לבוא עם רגישות, לבוא עם עדינות, לבוא ולהסביר, לא לתקוף, להסביר צורך. חשוב לי הקשר הזה. חשוב להיות בקשר איתו עם הדריכה, עם המשגיח, עם האישה, עם הבעל, עם ההורים. חשוב לי הקשר הזה. יש משהו שמפריע לי שאתה מאיר לי כל מה כך, או שאת אומרת לי לעשות כך וכך, ואני לא אומר לא, כי אני מפחד ש... וזה מפריע לי, תעזרי לי. אז מהיום אני הולך להגיד גם לא, כי זה חשוב לי, זה חשוב לי שאני אהיה מסוגל להגיד גם לא, כדי שתביני שאני רוצה שהמערכת הזאת תהיה טובה, שיהיה לנו קשר טוב בינינו. אז תלמדו איך לספר ולהגיד את הצרכים שלכם, בלי להאשים את השני. אני לא עובר למגרש שלו, את לא בסדר, את יורדת עליי כל הזמן, ואת מהירה לי כל הזמן, יופי, זה לא, 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 זה לא, לא ילך. תביאו את הצורך שלכם, תסבירו שלא טוב לכם. תנו לשני לדבר. ואז תגידו להם, שאני מפסיק להתנהג ככה. אבל, אני כן רוצה להיות קרוב אליך, אני רוצה כן לקבל ממך את המשגיח שלי. לכן, תדעו לכם שבחיים זו אמנות ההתפשרות. זה לא או אתה צודק, או שהשני צודק. או שאני תמיד ירצה, או שאני אף פעם לא ירצה. לא, בסופו של דבר צריך להגיע לאיזשהו קו ביניים. איזשהו שביל זהב. איך מגיעים אליו? ואיך לא? תאספו את הרגעים קצת. אספתי רגעים. חיים ישראל. שיהיה קצת רגוע. תחרו את הלב ואת הנשמה. תעצמו את העיניים. תבקשו מבורא עולם. שיעזור לנו בעזרת השם לאהבה ואחווה, שלום ורעות. שיעזור לנו להיות חזקים מספיק ורגישים מספיק להבין מה שהשני באמת צריך.
אספתי צעדים ושבתי עם שמחה, התרתי הקשרים שאותי לחדו בחשך, ניתקתי רגעים שפגעו בלי רחמים, ושבתי עם כוחות שהפילו לפעמים. אספתי לי ימים שעוד יספרו הכל, אספתי רגעים לך הכל יכול לדבר ולספר על חיי. אספתי את עצמי שזעקתי עד מתי, הרסתי זיכרונות שלא הותירו כל ברירה, אטמתי הסדקים שחוללו בים של שערה, אספתי כל שנייה שלא אשכח זאת לעולם, ושבתי בתקווה שעוד אחזיר את כולם. אספתי לי ימים שעוד יספרו הכל, אספתי רגעים לך הכל יכול לדבר ולספר על חיי. אספתי את עצמי שזעקתי עד מתי. אספתי לי ימים שעוד יספרו הכל, אספתי רגעים לך הכל יכול לדבר ולספר על חיי. אספתי את עצמי שזעקתי עד מתי. אספתי לי שעוד יספרו הכל, אספתי רגעים
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
כשמתחשק לכם משהו ש...
בא בטוב!
מבצע קונים זוכים על מגוון מוצרי מאפה של אוסם נסטלה, המשתתפים בפעילות, יוצא לדרך. קונים ב-24.90 שקלים ברשתות המשתתפות, ומקבלים 50 שקלים מתנה, למימוש בקנייה ב-100 שקלים ברשת כלי הבית נאמן. ובנוסף, התקשרו 079-969-2020, או היכנסו לאתר www.babetov.co.il. ספרו לנו איך מוצרי אוסם נסטלה שבמבצע באים לכם בטוב, ובכל שבוע ייבחרו 5 זוכים במוצרי חשמל לבית מבית סאוטר, בוש ודרימי. המתנות בחסות קרן בני הישיבות וקריסטיליאנו גרופ. מותנה ברכישה בודדת ממוצרי המבצע בין התאריכים 3 עד 30 באוקטובר, כפוף לתקנון שבאתר המבצע. הצטרפו עכשיו להגרלת החלומות על דירת פאר בירושלים בשווי מיליון דולר, והכסף לחקלאים שומרי שביעית. קרן עם ישראל חי, שנה רביעית של הגרלה חלומית. התקשרו עכשיו, כוכבית 6499.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
שלום, כנר ימון, מנכ"ל עמותת בית חם. הקורונה מתמשכת, אסון מירון וקרלין והלחימה שחווינו הותירו אנשים רבים עם תחושות פחד ואי יציבות. הם בריאים לחלוטין אך זקוקים לאוזן קשבת ויד מכוונת. יירשמו עוד היום לקורס ITT של המאסטר דוקטור אמיר קוליק, ובעוד כחצי שנה בהדרכת מנטור תוכלו גם אתם לסייע להם בשליחות שיש בה פרנסה. התקשרו עוד היום 0733-300-200, 0733-300-200.
עדיין לא נרשמתם לוועידת ביזנס לבעלי עסקים חרדים? לא נשאר עוד הרבה זמן. הרשמו עכשיו בטלפון 072-397-3000 ובאתר ועידת ביזנס.
חורף של מוצר חי, והשבוע באולפן התארחו חיים אורי קוטלר וחברי פרויקט יחדיו ירננו לסיץ מיוחד עם השירים והסיפורים שלא שמעתם על דמותו של רב שלמה קרליבך. ומיד אחר כך השבת של רב שלמה,
שבת שלום,
ההקלטה הגנוזה נחשפת לראשונה, תוכנית רדיו ייחודית ומרגשת בהגשתו שתשודר במלואה. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, רק כאן בכל חי, ולצפייה באתר כל חי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה שנשארתם איתנו עד עכשיו. חבר'ה, השעה 1:47 דקות, כל הכבוד שאתם עדיין נרים. תודה שאתם לא שירים אותי פה לבד. טוב. אז אמרנו שצריך להיזהר מריצויים. זה לא דבר טוב, כי זה בשלב מסוים מתפוצץ וכדומה, אז אמרנו שאנחנו צריכים לתת את השיחה הזאת, להתגבר על הפחדים, להבין שהפחדים משמעו לזה מחשבות, מחשבות בעיקר מחשבות מקבילות, שאני לא מסוגל להתמודד עם ואיך יהיה שכדומה. אפשר להתגרץ את המחשבות האלה. עכשיו, אם אתם מחליטים שטוב לכם עם הריצוי הזה, אמרת לכם, אני בעיה, אני לא מחפש לשנות פה סתם, אלא אם כן אתם מרגישים לא טוב. מרמור, עצבים, שהולך להתפוצץ את רגע, ואז עדיף לשחרר את האוויר כבר לפני, כדי לא להגיע לפיצוץ. בוא נדבר, בוא נשים דברים על השולחן, אולי סתם אנחנו מפחדים, אולי אם נדבר, מה שנקרא, אז אולי המצב יהיה הרבה יותר טוב, וגם אם בהתחלה השני קצת יתנגד, או השני זה ששולט בנו, מה שנקרא, יעשה שרירים, גם אנחנו נעשה שרירים, הכל בסדר, צריך ללמוד איך עושים את זה, אבל כן הייתי רוצה לפצות במקום אחר. זאת אומרת, גם אם אני אומר, לא, אני לא מוכן לעשות כך וכך, עד רבה, אני אני אנסה לפצות במקום אחר, שהשני יראה שאני לא סתם עכשיו מורד בו, או שלא רוצה לעשות דברים מסוימים. אני אצ'פר, אני אעשה דברים אפילו מרצוני, כדי להראות לאזן, מה שנקרא. ובסוף יהיה הרבה יותר טוב. אבל כמה שהזמן שלנו כמעט נגמר. שתי נקודות בזריזות. נקודה ראשונה. יקיריי, אל תבט אחריך. בוא נלמד מי נוח ומי אשתו שטעתה והסתכלה אחורה. לא להסתכל אחורה, לפתוח דף חדש, לא אכפת לי מה היה, אתה לא מסתכל אחורה. ואומר הדברי שמואל כך, שציווה המלאך אלות אל תבט אחריך. למה? מה זה אל תבט אחריך? אל תבט על הנפילות שהיו לך. אל תסתכל על הנפילות שהיו לך. היה לך נפילות, אני יודע את זה. אבל עכשיו אתה מסתכל קדימה, אתה משתפר ועזרת השם. מתחזק, נהדר. וזוהי הדרך. וככה מספרים שפעם אחת הגיע לחזון איש. זכר צדיק קדוש לברכה. הוא הודיע שיסגרו את הדלת, הוא לא מקבל קהל עכשיו. והגיעה נערה כלשהי, ודפקה על הדלת. וואו, 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 וואו. עוד רגע, הדלת נפלה כמעט. טוב, אז רבנית הגיעה לחזון איש ואמרה לו שזה המצב, והוא אמר לה שתשלחי אותה לרב וולף. רב וולף, שהיה מנהל את הבית חינוך שם לבנות, ובשלב מסוים הרב וולף עצמו הגיע לחזון איש עם הבעיה של הבחורה. והבעיה היא כזאת, הבעיה שהבחורה היא דרדרה. אתה מבין? קורה. והגיע לצבא, ושם היא בשלב מסוים תפסה את עצמה, מה אני עושה פה? מה אני עושה, מה עשיתי, אוי 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 אוי, עד כדי כך שלא על אף אחד מישראל רצתה לאבד את עצמה לדעת. הכוונה היא, במילים אחרות, לשים קץ לחייה. וואו, אתה מבין מה זה יצר הרע? מה זה הסר השטן מלפנינו מאחרינו? לא רק שהוא מפיל אותנו בעבירות, גם אתן הרגשה שאין לנו תקנה, שלא יצא לנו שום דבר, מי התחתן איתך עכשיו? זהו, הלך הכל! זה יצר הרע. אוקיי, אז עכשיו היא לא יודעת מה לעשות. אז היא באה לחזון איש. והחזון איש מחדש פה חידוש של מחם שלא ידעתי אותו. ואם התוכנית, כל התוכנית בשביל הרגע הזה, זה כבר שווה. ואומר לה החזון איש כך. הרי חזן אמרו לנו בגמר מסכת יומה, שהרהורי עבירה קשים מעבירה. נכון? כולם יודעים את זה. עכשיו אנחנו ידענו לתומנו מה הכוונה הרהורי עבירה קשים מעבירה. הפירוש של דבר שמעשה של עבירה עם אדם עשה חס ושלום, וואו, הוא מזועזע מעצמו, יו, מה עשיתי וכדומה, והוא תופס עצמו בידיים והוא ישנה את מעשיו. אבל אם הוא רק מהרהר, הוא אומר לעצמו, נו מה, הרב לא עשיתי כלום, לא עשיתי חס ושלום, הרב, איך חשבת? בסדר. אז הרהורי עבירה קשים מן העבירה, למה? כי על זה אתה אפילו לא עושה תשובה, מה שנקרא. אתה לא מתחרט על המחשבות האלה אפילו, כי אתה לא חושב שזה דברים של מה בכך? אוקיי, ופה אבל החזון איש מחדש חידוש, ואומר כך, תגיד לבחורה הזאת, שמה שאמרו, ההרהורי עבירה קשים מן העבירה, הולך על ההרהורים שאחרי העבירה. שמעתם? הרהורים של ייאוש, הרהורים של דיכאון, זה הכוונה בין השאר שהרהורי עבירה קשים מן העבירה. איזה הרהורי עבירה? הרהורי עבירה של אחרי העבירה, שאתה מרגיש מה עשיתי, עוד פה נפלתי, מה יהיה איתי, אין לי תקנה. יופי, על הרהורים כאלה, אמרו חזל, זהר, זהר, זה אפילו יותר חמור מהעבירה. כי אתה לא חושב שזה הרהורים רעים, אתה חושב שזה הרהורים של קדושה. ואולי זה הרהורים של יצרה שרוצה להשפיל אותך ולדכא אותך מה אתה? והרוצה להינצל מזה, הוא אמר, ישים כל מחשבתו רק בעתיד. מה שהיה היה. אל תבט אחריך. תסתכל לעתיד. להמשיך להתעלות בדרך העבודה. והוא אמר, תגידו לו בשמי, שתשכח לגמרי מהעבירות שעברה, ותתחיל הכל מחדש כתינוק שנולד, ואז ייטב לה בזה ובבא. יפה מאוד, יקיריי. זהו, זו הנקודה שלנו, יקיריי. שימו את הכל מאחורה. תפתחו דף חדש ויהיה בסדר. ולסיום רק עוד טיפ אחד קטן שראיתי בספר אימרי אמס של הרבי מזיצ'י טוב. קשה, אני לא יודע איך לבטא את זה נכון אולי, אבל זה מה שכתוב לי. שהוא כותב שם, וירא אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. כחום היום, הוא אומר, זה דינים, זה איסורים, אדם מתמודד, פלגן, עניינים. איך מתמודדים חום היום, כבוד הרב? אז הדרך היא פתח האוהל. מה הכוונה? הוא כותב כך, היינו, כשאדם רואה ששורה עליו הדין, שם האיסורים חס ושלום, בזה העולם, כל... אומר, העצה לזה שיתבונן היטב משפלות עצמו, ויראה איך הוא אפס, ואין בריאה נבזה ושפלה על ידי מעשיו הלא טובים, וגרוע מכל בריאה שפלה שבעולם. בוא, נערב, נותן פה בראש, אומר, תקשיב, אתה חתכת אפס, אפס, אפס. אבל זה מצוין, לא כדי שתיפול לדיכאון, הפך. שתנמיך את עצמך, ואז כל הדינים מתבטלים ממך. כי כל הדינים הם תופסים רק שיש, יש, מה שנקרא, שאני חפצה, חפצה, חלויס על משהו. ברגע שאתה מוריד את עצמך עד אפר, אחי, אני מתבטא לגמרי, אני אפס אפסים. אני מתחיל, אני תינוק שנולד, אחי, אני מתחיל מההתחלה. או, מצוין. על ידי זאת אומרת, נתמתק הדין והגבורות, כמו שנאמר, זבחי אלוקים, אלוקים זמנת הדין, מה המשך? רוח נשברה, יפה. זה הכוונה, וייר אליו השם. היינו שנעשה התגלות השם בלעולם אמרה, והוא יושב פתח האוהל. פתח האוהל, כוונה היא ענבה. כאילו, לא התחלתי בכלל להיכנס, מה שנקרא. אני בהתחלה את המסלול. מצוין, זה מרמז על ענבה אמיתית, שיודע בעצמו שעדיין לא התחיל לכנוס לפנים לעבודת השם. אך עדיין עומד בחוץ. ואיכשהו גרוע מכל הבריאות. וזה כחום היום. נראה מזה התגברות הדינים, ככה זה מתבטל, ושלום על ישראל. זאת אומרת, אנחנו פה תוקפים מכל הכיוונים. ומצד אחד, אנחנו צריכים להרגיש שאנחנו אפסים גמורים. אבל בינינו אף אחד לא מקשיב, אתה ממש לא אפס, נכון? בינינו עכשיו. אמרנו אפילו בעלי בת קטן, זה שתי הבנות שלא תתגלו אליו וכן הלאה, דיברנו על זה שיחה שלמה. ולכן, אנחנו לא באמת אפסים. אבל כן, תעבוד על המידה הזאת, על מידה של ענווה, של ביטול, שאני בן של בורא עולם, נשמה קדושה. אבל אם יש איסורים וכן הלאה, זה טוב קצת לקבל פרופורציה, ולהתחיל מההתחלה, ולשים הכל מאחורנית, ולדעת שבורא עולם אוהב אותנו, וזהו, ומפה הכל יהיה בסדר. לפתוח דף חדש, ולדמיין שעכשיו אתה בעקדה שלך פרטית, יקיריי, כן, וזה אני אסיים, כי השלה הקדוש כותב בפרשה של השבוע, ילמד אדם, ואם בא לידו איזה עבירה או איזה מצווה יחשוב אולי השם מנסה אותי אתה, שמנסה אותי עכשיו, אם אני אעבור או אקיים, כדרך שהוא ניסה את אברהם אבינו, ובוודאי, אילו ידע אדם שהקדוש ברוך הוא מנסה אותו, אם אלוקים היה מרים לך טלפון עכשיו, אומר, תקשיב, אני מנסה אותך עכשיו, תהיה חזק אחי, אל תיפול, אל תשבר לי. אם היינו יודעים את זה, היה נזהר מאוד, אומר, על כן יחשוב אדם תמיד, באיזה עניין שבא לידו, כי כך עם מידתו של הקדוש ברוך הוא, שולח איזה עניין לאדם, כדי לנסותו. באשרי אדם, שהשם אלוקיו, תמיד במחשבתו. וואו, יפה. עד כאן רזד ייחודה, חבר'ה. זהו, אנחנו הולכים לסיים, עם שיר של קומי ברומר, לעילוי נשמת זכר רב שך זצ"ל, עוסק בתורתו, ובעזרת השם, שנזכה לשבת שלום, שבת רגועה, יקיריי, עוד מעט, זהו, אנחנו עוברים לשעון קיץ, עוד מעט, שעון חורף, עוד מעט, אז נצלו את השבתות האלה, ללמוד תורה, להתכונן לשבת כמו שצריך, לדברי תורה לשולחן, לעזרה בבית, לכל הדברים הטובים, כי השם טוב, והעולם הוא טוב, ואתם טובים, אז באמת בואו, וכי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, לנצל ללמוד את התורה המתוקה של בורא עולם, וככה נזכה גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. המון תודה לאורי כהן הטכנאי שלנו, למוישי כאן שהיה גם כן בהתחלה, ולכם המאזינים, כי בלעדיכם היינו פה לבד. יאללה, לילה טוב, שיר אחרון, שקט, רגוע, עוסק בתורה. לילה טוב ושבת שלום.
ואם אכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי חיי, כי לא היה לי אפילו יום טוב אחד בכל ימי, ובכל זאת אני אדם המאושר בעולם, תמיד השמח מכולם, ומדוע? כי אני עוסק בתורה. אם אכתוב לך את הצרות שהיו לי בימי זה יהיה יותר פי כמה וכמה מכל ספריי ובכל זאת מילדותי ועד היום הזה כשלבית המדרש את דרכי עושה אני שמח כי אני עוסק בתורה לולי שעשוי אז עבדתי ועוני לולי תורתך שעשוי אז עבדתי את הצרות שהיו לי בימי חיי ועל הכל אני אתגבר ואם לא עכשיו ומתי ומתוך כל הקשיים אל מול הניסיונות עוד המסע על גבי מבקש לראות באור פניך כי אני עוסק בתורה לולי תורתך שעשוי אז עבדתי ועוני
שדר אליי בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי